ערב טוב, הגענו לאמצע פרק ג' בהלכות תשובה. הרמב״ם אומר שם באופן כללי, על פי המשנה במסכת סנהדרין, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וגם חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל, הכוונה אפילו רשעים שבישראל, אפילו אנשים שעושים הרבה עבירות, אף על פי שחטאו, אבל יש יוצאים מן הכלל לעניין הזה. היוצאים מן הכלל הם אנשים שלא, הבעיה שלהם היא לא שהם נכשלו בחטא או בחטאים, אלא שהם מבחינה רוחנית, מבחינת השקפת העולם שלהם, מבחינת הדעות שלהם, הם מחריטים את עצמם, הם יוצאים מכלל האמונה. וזה, זאת מציאות אחרת, זה לא עניין שלי, זה יצר הרע שמתגבר על האדם והוא עובר עבירה. אלא האדם שמתרחק בכלל מהמקום הזה של אמונה ביסודות התורה, הוא מאלה שנאמר עליהם שאין להם חלק לעולם הבא. מי הם אלה שנאמר עליהם הדבר? המשנה במסכת סנהדרין שאנחנו מדברים עליה, המשנה בפרק חלק, אומרת ש... אלו שאין להם חלק בעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורס. ככה אומרת המשנה. הרמב״ם גורס שם לא אין תחיית המתים מן התורה, אלא אין תחיית המתים. האומר אין תחיית המתים. כלומר, יש כאן בעצם שלושה סוגים של אנשים, שלושה סוגים של כופרים ביסודות האמונה. הראשון במשנה שם זה מי שאומר אין תחיית המתים, כלומר אומר אדם מת, אין אחר כך שום דבר. השני אומר אין תורה מן השמיים, לא מאמין בכלל בתורה. והשלישי אפיקורוס זה מי שלא מאמין במציאות השם. אז הולך שם בעצם מן הקל אל הכבד. קודם מי שלא מאמין בחיים שאחרי המוות, אחר כך מי שלא מאמין בכלל בתורה, שניתנה תורה, תורה מן השמיים, ואחר כך מי שלא מאמין במציאות השם. כל אלה הם בעצם כופרים ביסודות האמונה לחלוטין, כלומר הם לא משייכים את עצמם למי שהם בני עולם הבא, מפני שהם אומרים אין עולם הבא, או שאין תורה, או שאין הקדוש ברוך הוא, אז ממילא למה שיהיה להם? אז זה מה שהרמב"ם עכשיו מתחיל לדבר, והדברים שהוא אומר הם בעצם מאוד דומים למה שהוא אומר בהקדמה לפרק חלק, ואנחנו נשווה את הדברים. ואלו, אנחנו בפרק ג' הלכה ו', ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. מה פירוש נידונים על גודל רשעם וחטאתם? בזה שהם אין להם תקנה, הם נחרטים וזהו, ולא חוזרים יותר. אז מי הם האנשים האלה? המינים והאפיקורסים, הוא יסביר מה ההבדל ביניהם. המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים והכופרים בביאת הגואל והמשומדים, ככה הגרסה הנכונה, ומחטיאי הרבים והפרושים מדרכי ציבור והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה כיויקים והמוסרים ומטילי אימה לציבור שלו לשם שמיים ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך אורלתו. טוב, אז יש פה עוד כל מיני דברים שלא הזכרנו אותם ולכאורה הם לא שייכים, אבל נראה בהמשך איך הדברים מתפרשים. קודם כל, הסוג הראשון שהוא הזכיר זה המינים. חמישה הם הנקראים מינים. האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג. אנחנו רואים שהמושג מין הוא מיוחד פה למי שכופר בעיקר, כופר במציאות השם. אז א', מי שאומר, אין אלוה. והאומר שיש המנהיג, אבל הם שניים או יותר. מי שמאמין בשניות או ביותר משניים, מאמין בהרבה אלוהויות. והאומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה. וכן האומר שאינו לבדו ראשון בצור לכל, וכן העובד אלוה זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, כל אחד מחמישה אלו מין. אם אנחנו עוקבים אחרי ה-13 העיקרים שהרמב"ם מנה בפרק בהקדמת פרק חלק, אז אנחנו רואים שזה בדיוק, אבל ממש בדיוק חמשת העיקרים הראשונים. העיקר הראשון זה מציאות השם. העיקר השני, אחדותו. העיקר השלישי, שלילת הגשמות. העיקר הרביעי, הקדמות. שהקדוש ברוך הוא קדמון, וכל דבר אחר אינו קדמון מלבדו. החמישי, שהוא הראוי לעובדו, ולא יעשה כן לאחד מן הנמצאים, אפילו לא כדי להיות אמצעי בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו זה בדיוק החמישה האלה שהרמב״ם פה מונה כמינים. מי שאומר שאין שם אלוה, האומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים, האומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף, האומר שאינו לבדו ראשון, והעובד אלוה זולתו. אפילו כדי להיות מליץ בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל אחד מחמישה אלו מין. כלומר, הרמב״ם פה מגדיר כמינים את אלה שכופרים ביסודות של האמונה שקשורים למציאות השם. הסדר של הדברים ביסודות האמונה, בי"ג העיקרים, הוא סדר מן הכבד אל הקל. כלומר, בעצם מהדבר הראשוני אל הדבר שתלוי בו ואל הדבר שתלוי בשני הראשונים. כלומר, בהבדל מהמשנה שאמרה בדרך של מהקל אל הכבד, כאילו זה וודאי שזה וגם ודאי שזה, קודם אומרים האומר אין תחיית המתים, אחר כך האומר אין תחיית תורה מן השמיים, ואחר כך האפיקורס שהוא לא מאמין במציאות השם. הרמב״ם עושה את זה בסדר הפוך על פי הסדר המתבקש, ההגיוני, כי בעצם אתה כשאתה רוצה לדבר מהם יסודות האמונה, אז אתה קודם כל אומר, מציאות הקדוש ברוך הוא, זה היסוד הראשון. אחר כך תורה, אחר כך שכר בעונש בעולם הבא. אז כאן הוא הולך לפי הסדר הזה, וחמשת הראשונים, שהם בדיוק מקבילים לחמשת העיקרים הראשונים, הכופר בהם נקרא מין, מינים. למה רמב"ם בחר במונח הזה של מין, זה לא כל כך פשוט לעמוד על הדבר הזה. יש בגמרא, במסכת עבודה זרה, יש מחלוקת בין האמוראים, מי נקרא מין, מי מוגדר כמין. לפי אחת הדעות שם, זה באמת מתאים למה שהרמב״ם פה עושה. הוא אומר, זה מי שעובד עבודה זרה, או לא מקבל את המציאות של הקדוש ברוך הוא כראוי, כנכון. עובד עבודה זרה, להיות מיליץ לבינו לבין הקדוש ברוך הוא, חושב שיש יותר מאלוהות אחת וכדומה, כל הדברים האלה שנוגעים לייחוד השם, מי ש כופר בהם, חולק עליהם, נקרא מין לפי אחת ההגדרות שבגמרא. יש גם משמעות אחרת למושג מינים במקומות אחרים בגמרא, שהרמב״ם לא נכנס אליהם כאן, אבל הוא גם במקומות אחרים משתמש במילה מינים במשמעות אחרת. למשל, יש מקומות רבים שבהם הוא קורא לקראים מינים. הקראים, דיינו אלו שהאמינו גם במציאות השם וגם בתורה מן השמיים, רק שהם לא האמינו בתורה שבעל פה, הם כפרו בתורה שבעל פה, הוא קורא להם גם כן מינים במקומות מסוימים. אז זה כבר שימוש מושאל בביטוי, או רחב יותר בביטוי מין. כאן הוא מדייק יותר שהביטוי מין פירושו אלו שכופרים ביסודות של האמונה שקשורים למציאות הקדוש ברוך הוא. עכשיו הלאה, שלושה הם הנקראים אפיקורוסים. האומר שאין שם נבואה כלל, ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני אדם, כלומר אין תקשורת בין הקדוש ברוך הוא לאדם, אין מושג של התגלות, והמכחיש נבואתו של משה רבנו, והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם. כל אחד משלושה אלו אפיקורוס. ההגדרה הזאת של לקרוא לאלה בשם אפיקורוס זה גם כן לא דבר כל כך פשוט, כי הרי אפיקורוס זה הרי כידוע שמו של פילוסוף יווני שהיה אפיקורוס, שהוא היה כופר בעיקר, כלומר הוא לא האמין גם לא במציאות השם. אז מנין הרמב״ם לקח את ההגדרה של המונח אפיקורוס דווקא כמתאימה לדברים האלה, זה לא כל כך ברור. יכול להיות שהרמב״ם בעצמו רוצה להבדיל בין הדברים, אז הוא בוחר את הביטויים. כלומר, יש בחזל ביטוי אפיקורוס באופן כללי, כמי שלא מאמין, או כמי ש... נדייק יותר. הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין שם, בפרק חלק, הגמרא אומרת שאפיקורס זה אפילו מי שמזלזל בתלמידי חכמים. והגמרא אפילו דורשת את השם אפיקורס מלשון הפקר, הפקרות, שהוא נוהג בהפקרות כלפי תלמידי חכמים. אז מה זאת אומרת? אם הוא נוהג בהפקרות כלפי תלמידי חכמים, פירוש דבר שהוא לא מקבל את הסמכות של התורה, הוא מזלזל בתורה. אז מזה אולי הרמב״ם לקח את הרעיון להגדיר כאפיקורסים את אלה שכופרים ביסודות האמונה שנוגעים לתורה. אז איך הוא מתחיל את זה? איך הוא מגיע לזה? הוא אומר, קודם כל, מי שכופר בנבואה, הוא לא חושב שיש בכלל איזשהו קשר ישיר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. שהקדוש ברוך הוא אי פעם דיבר עם בני אדם, שהוא התגלה לבני אדם. אין שם נבואה. אחר כך מכחיש נבואתו של משה רבנו. אדם שאומר, נבואה יש, אבל מה, משה רבנו היה משהו מיוחד או לא? אז בואו נראה מה קורה בי"ג העיקרים. בדיוק היסוד השישי, הנבואה. לדעת שיש בני אדם שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, מדבר אליהם, הם הנביאים. היסוד השביעי, נבואת משה רבנו. להאמין שהוא הנביא הגדול יותר מכל הנביאים שהיו לפניו ושהוא אחריו. אז בדיוק השני הדברים האלה, שהם היסוד השישי והשביעי ב-13 עיקרים, הרמב"ם אומר, אלה שכופרים בהם נקראים אפיקורסים. הוא מוסיף פה עוד דבר, האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם, שזה ב-13 עיקרים היסוד העשירי, יסוד עשירי, שהוא יתעלה יודע את מעשה בני האדם, הוא מצרף את זה לכאן, למה? מפני שהוא משייך את העניין של היחס של הקדוש ברוך הוא אל בני אדם, כלומר, התקשורת הזאת, הקשר הזה שבין הקדוש ברוך הוא לבני אדם, שמתבטא בנבואה, הוא משייך לזה גם את העניין של ידיעת השם את מעשה בני אדם. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו מקום בתור הסיבה הראשונה והוא מעל העולם והוא אין לו שום קשר עם העולם, או שהוא קשור אל העולם. ואז יש נבואה, יש התגלות, יש נבואת משה רבנו באופן מיוחד, משהו שונה משהו שר הנבואות הנביאים. ושהקדוש ברוך הוא יודע מה שנעשה, יודע את מעשה בני אדם. עכשיו הוא עובר יותר ספציפית לעניין של התורה עצמה. שלושה הם הכופרים בתורה. האומר שאין התורה מעם השם. אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת. אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה, והוא תורה שבעל פה, והכחיש מגידיה, כגון צדוק וביתוס. והאומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת, הוא כבר בטלה התורה זו, אף על פי שהיא הייתה מעם השם. כגון הנוצרים וההגרים. כלומר, הנוצרים והישמעאלים, הנוצרים והמוסלמים, כל אחד משלושה אלו כופר בתורה. אז עכשיו, מה הם היסודות האלה? שוב פעם, זה יסודות שכולם מופיעים ב-13 עיקרים. הכופר בתורה, או בפירושה, זה היסוד השמיני, שהתורה מן השמיים, שזאת התורה שמצויה בידינו עתה, היא כולה מפי הגבורה, ובסוף היסוד השמיני הוא מדבר ש... לא רק התורה שבכתב, אלא גם התורה שבעל פה, כמו כן פירוש התורה המקובל, גם כן מפי הגבורה. אז זה הכופר בתורה. אחר כך, האומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת, הוא כבר בטלה התורה הזו, זה היסוד התשיעי, הביטול. שהתורה הזאת לא תשנה, לא תיבטל, לא ייבסף עליה ולא יגרע ממנה. אז יש לנו פה... שלושה, הוא מחלק את הכפירה בתורה לשניים, דהיינו כפירה בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, וביטול התורה. אז יש לנו כאן שלושת היסודות, בעצם ב-13 עיקרים הם מנויים כשניים, של כפירה בתורה עצמה. עכשיו, הדבר הזה שהוא אומר, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, זה בהתאם למה שהוא כתב שם ביסוד השמיני, שהתורה... בהבדל מנבואה רגילה, היא הכתבה שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבנו מילולית. בנבואה רגילה, נביא רואה איזה מראה, הוא רואה איזה חזון. והוא אחר כך אומר מה הוא ראה במילים שלו. לעומת זאת התורה, זה לא שמשה רבנו כותב לנו מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. אלא משה רבנו... כותב את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לכתוב, כלומר הוא מכתיב לו את התורה, או נותן לו את התורה באיזושהי צורה, או בצורה של שמיעה של דיבור או בצורה של ראייה של מילים. בכל אופן, המילים הם מילים מסוימות שהן המילים של התורה שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבנו. לכן הוא אומר אפילו תיבה אחת, מילה אחת. הוא אומר זה לא תורה מן השמיים, זה משה רבנו כתב. זה כבר נקרא כפירה בתורה. והעניין של שינוי התורה. אז אלה שלושה דברים שבשלושה עשר עיקרים הם מנויים כשניים. עכשיו מתחילים דברים שהם יותר, הם פחות ברורים, פחות מזוהים עם עיקרי האמונה. שניים הם המשומדים. המשומד לעבירה אחת, והמשומד לכל התורה כולה. מה זה משומד? זה במילה אחרת מומר, מומר. מומר לעבירה אחת, בנוסח המקורי של הרמב"ם כתוב המשומד, כך גם בגמרא כתוב. אחר כך שינו את זה מפני שהמילה משומד הרגיזה את הנוצרים משום מה, ואז הצנזורה שינתה את כל המקומות שכתוב משומד, שינתה אותם למומר. בכל אופן, מה זאת אומרת משומד? משומד לעבירה אחת, זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון ונתפרסם בה באורגל, אפילו הייתה מן הקלות, כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז או להקיף פאה, ונמצא כאילו בטלה מצווה זו מן העולם אצלו. הרי זה משומד לאותו דבר, והוא שיעשה להכעיס. זה המושג של מומר להכעיס, או כפי שהרמב״ם אומר, משומד להכעיס. מה זאת אומרת להכעיס? פירוש של דבר שהוא לא מאמין במצווה הזאת. הוא לא שמתחשק לו עכשיו, הוא אין לו, לא מתגבר על עצמו. הוא יצרו גובר עליו, הוא אוכל משהו שאסור לאכול, או לובש בגד שעטנז. הוא לא מאמין במצווה הזאת, הוא אומר אני לא מקבל את זה, לא מקובל עליי, כמו שהיום אומרים. והוא ביד רמה, במזיד, עובר את העבירה פעם אחרי פעם אחרי פעם, התפרסם בבורגל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא כופר בתורה. הרי בעצם הוא אמר את זה כבר מקודם, שמי שאומר שכל התורה כולה היא מפי הגבורה, חוץ מפסוק אחד, או מילה אחת, אז הוא אומר אני... המצוות זה דבר מאוד מקובל עליי. חוץ מהפסוק שאומר שלא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, זה אני לא מקבל. והוא עובר את העבירה הזאת באופן קבוע, במזיד, בפרסיה, אין לו שום בעיה. למה? לא מפני שיצרו גבר עליו, לא מומר לתיאבון, מה שגמרא קוראת, אלא הוא מומר להכעיס. כלומר, הוא אומר, אני לא אכפת לי, לא מעניין אותי, אני מצפצף. אז זה בעצם כופר בתורה. מאיפה הרמב״ם לקח את הדבר הזה, שהוא נקרא כמו אלה שכופרים ביסודות האמונה? פשוט מההיגיון. אם אדם אומר, אני לא מקבל מצווה מסוימת, פירוש דבר שהוא בחלק מהתורה, אפילו חלק קטן, הוא כופר. אז הרי זה כופר בתורה. וכמובן, כל שכן המשומד לכל התורה, כגון החוזר לדתי הגויים, בשעה שגוזרים שמד, וידבק בהם ויאמר, ומה בצע לי להידבק בישראל שהם שפלים ונרדפים, טוב לו שידבק ואלו שידם תקיפה. הרי זה משומד לכל התורה כולה. זה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל מומר. כלומר, אדם שממיר את דתו, אדם שממיר את דתו, ואומר מה אני צריך להיות יהודי, אני אהיה נוצרי, אני אהיה מוסלמי. אז זה כמובן משומד לכל התורה כולה, והוא כופר בתורה. יש פה יהודי שפונה אלינו באמצעות המסך ואומר דבר נכון וראוי, הוא אומר שזאת הזדמנות להזכיר שהערב זה יום פטירתו של הרמב״ם. יום כף בטבת זה יום הזיכרון של הרמב״ם, והלימוד שלנו כולו בגדר של שפתיו דובבות בקבר, כך אומרים חז"ל, שכל האומר דבר בשם אומרו, שפתיו, אם הוא אדם שכבר נפטר, שפתיו דובבות, כלומר, כאילו התורה שלו מחיה אותו, הוא הופך להיות חי עוד פעם. שפתיו כאילו בקבר, למרות שהוא כבר מת, השפתיים שלו דובבות. זה משל כזה, שההשפעה הרוחנית של אדם שכבר הוא בעולם האמת, אבל כשהיא מתבטאת במציאות שלנו ומשפיעה במציאות שלנו, אז זה נותן לו כאילו חיות נוספת במקום שהוא נמצא. וברור שכל מה שעוסקים בתורתו של הרמב״ם זה ודאי כך. אז אמרנו מה זה המומר או המשומד. הלאה, הלכה י', מחטיאי הרבים. אחד שהכתיב בדבר גדול כי ירובעם וצדוק וביתוס, ירובעם בן נבט הרי יחתית עם ישראל לעבוד, לעבוד לעגל, הוא הקים עגלים בשני מקומות, ומנע מהעם לעלות לירושלים לבית המקדש. חטא והחטיא את ישראל, כך כתוב. בצדוק וביתוס, שהיו הכופרים הראשונים בתורה שבעל פה, וגרמו לאחרים ללכת בעקבותיהם, גם כן היו בגדר מחטיאי הרבים, אז אלה הם מחטיאים בדבר גדול, ואחד שהחטיא בדבר קל, אפילו לבטל מצוות עשה, ואחד האונס אחרים עד שיחטאו, כמנשה שהיה הורג ישראל עד שיעבדו עבודה זרה. או שיתאה אחרים בידיחם כישוע. ככה גרסה המקורית. כלומר, הוא מדבר על ישוע הנוצרי, שיתאה וידיח אנשים לא לקיים את כל מצוות התורה. אז שוב, מה זה מחטיאי הרבים? מחטיאי הרבים זה לא איזה גדר של עבירה חמורה שעליה אומרים אין לך חלק לעולם הבא. זה לא הולך ככה. הרי אמרנו שהעבירות לא מונעות מאדם חלק לעולם הבא. אפילו עבירות חמורות, אדם שאוכל חלב ביום הכיפורים, הוא עדיין יש לו חלק לעולם הבא. אבל מישהו מחטיא אחרים, מאיזה טעם הוא מחטיא אותם? הוא מחטיא אותם מישהו, שוב, הוא לא מאמין במצווה הזאת. הרי למה הוא, אם יש לו יצר הרע לעבור על המצווה, שיעבור. אבל מה הוא הולך ומחטיא אחרים? הוא מחטיא אחרים פירושו של דבר שהוא מזלזל במצווה, הוא אומר המצווה הזאת לא מעניינת אותי. פירושו של דבר שהוא כופר בה. אז אחד בדבר גדול ואחד בדבר קטן, בין אם הוא גורם לאנשים לעבוד עבודה זרה, או לכפור בכל התורה שבעל פה, בין אם הוא בדבר אחד, רק מצווה אחת, הוא אומר, לא רק שאני לא אקיים אותה, מפני שאני, אין לי כוח או אין לי חשק, או אני מתחשק לי לעשות משהו אחר, אלא שאני גם אגיד לאחרים לא לקיים אותה. מה פירוש הדבר? שזה כבר אצלו עניין של להכעיס, זה לא עניין של התאבון. ולכן זה בגדר של הכופר בתורה. יהושע, כן? ישוע, כפי שקורא לו. זה ישוע הנוצרי, זה ודאי שזה נבע מתוך כפירה, זה לא נבע מתוך זה שהוא האמין בתורה והוא רצה וגבר אליו איזשהו יצר. הוא החליט שהוא לא מקבל את כל התורה, הוא מוסיף עליה, גורע ממנה. מה בדיוק היה החלק שלו בעניין, זה לא כל כך ברור, אבל בכל אופן הרמב"ם נותן את זה כדוגמה כללית. יש אומרים שהעיקר המחטיא את הרבים היה התלמיד שלו, היה פאולוס. הוא היה זה שבעצם הסית לוותר על מצוות. שישו בעצמו לא אמר דבר כזה, הוא אמר שלא באתי לפחות ממצוות התורה. טוב, לא משנה, בכל אופן, מה עשתה הנצרות ליהדות אנחנו יודעים. הנצרות בסופו של דבר הדיחה את העם מהתורה ואמרה שלא צריך לקיים את התורה כמות שהיא. י' א', הפורש מדרכי ציבור. זה דבר מאוד, מאוד מעניין ומאוד קשה להבין אותו לכאורה. הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מהדת ישראל ואינו עושה מצוות בכללם, ולא נכנס בצרתם ולא מתענה בתעניתם, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהם. אין לו חלק לעולם הבא. אז מה הרמב"ם מתכוון כאן שהוא לא עושה מצוות בכללם? הכוונה שהוא לא מקיים את המצוות. הוא אומר שהוא לא עושה מצוות בכללם. כלומר, הוא חי לעצמו, הוא לא רואה את עצמו כחלק מעם ישראל. אז אפילו שהוא יקיים את המצוות, אם הוא לא רואה את עצמו כחלק מעם ישראל, לא נכנס בצרתם, לא מתענה בתעניתם, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ, כאילו אינו מהם, הוא פורש מהציבור, הוא לא מרגיש שהוא שייך לעם ישראל. הוא אומר, אני בן אדם לעצמי, אני מאמין באלוקים, אני מאמין בשכר בעונש, מאמין בעולם הבא, אפילו הוא יגיד שהוא מאמין בתורה, אבל הוא לא רואה את עצמו כחלק מעם ישראל, אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר מאוד משמעותי, שהמושג של הברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הוא דווקא עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא לא נתן אותה לאדם בודד, לאחד ועוד אחד ועוד אחד, הוא נתן אותה לכלל ישראל. אז אם בן אדם לא רואה את עצמו כחלק מכלל ישראל, פירוש הדבר שאין לו חלק בתורה, גם אם הוא יקיים מצוות. הוא לא עושה מצוות בכללם, הוא לא רואה את עצמו כחלק מעם ישראל, לא לצרתם ולא לשמחתם ולא למצוותם, הוא לעצמו. אם הוא לעצמו, זה גם כן הוצאת עצמו מתחום האמונה. זאת לא האמונה של הקדוש ברוך הוא, זאת איזו אמונה זרה, זה איזה משהו שהוא לא בדיוק עבודה זרה, אבל הוא פרישה מאמונת התורה. התורה לא ניתנה לך בשביל שתקיים אותה בנפרד מעם ישראל, היא ניתנה לך אם אתה חלק מעם ישראל. אתה חלק מעם ישראל אז קיבלת את התורה, לא, אתה לא חלק מעם ישראל, לא קיבלת את התורה, זה לא משנה איזה מצוות אתה עושה או לא עושה. זה דבר מאוד, מאוד משמעותי, יש לו השלכות, כי ברור שכאן מדובר על הצורה הקיצונית ביותר, שהוא כאחד מגויי הארץ, אבל אפשר ללמוד מזה משהו לגבי המושג הזה של לפרוש מדרכי ציבור. מה זה הפורש מדרכי ציבור? הוא אומר, מי ש מוציא את עצמו מן הכלל, הוא עושה לעצמו איזה קאט קטנה, והוא חושב שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה דבר בעייתי ביותר. או כפי שמתבטא הנציב מוולוז'ין, הוא כתב תשובה, אני לא רוצה חלילה להשוות את זה ממש למה שהרמב״ם פה אומר, הרמב״ם פה מדבר, כפי שאמרתי, על המקרה הקיצוני, שאדם שלא רואה את עצמו כיהודי, הוא רואה את עצמו כאחד מגויי הארץ. אבל בזמנו הייתה מחלוקת גדולה בגרמניה ובהונגריה לגבי העניין של הפרדת הקהילות. כלומר, שאלה הנושא של מה עושים עם אותם יהודים שהם לא מגדירים את עצמם כשומרי מצוות לכל דבר. דיינו, יש אורתודוקסים ויש הלא אורתודוקסים. אז האם האורתודוקסים צריכים להקים לעצמם קהילה נפרדת ולהגיד, אנחנו יהודים, אלה אנחנו לא יודעים מה הם, אנחנו לא מכירים אותם. והשאלה הזאת הייתה בוויכוח גדול בין גדולי ישראל. שלחו מאשכנז את השאלה הזאת על הנציב מוולוז'ין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין, והוא כתב להם בתשובה שלו, שההצעה הזאת להיפרד ולעשות קהילה נפרדת היא קשה לישראל כחרב בגוף האומה. כך הוא כותב. אם אתם לוקחים רק את החבורה שלכם, שיהיו הצדיקים, שיהיו היראים, שיהיו מה שיהיו, ואתם אומרים, אנחנו זה היהודים, זה כלפי הגויים. הם הגדירו את עצמם כקהילת ישראל, הם הדת ישראל. אנחנו היהודים. האחרים, כל מיני קונסרבטיבים, כל מיני אנשים אחרים, הם לא יהודים. הם לא, אנחנו, אין לנו עסק איתם. אז אומר הנציב, זה כחרב בגוף האומה. זה ברור שאני לא רוצה לשייך את זה למה שהרמב״ם פה אומר, אבל הרעיון הוא רעיון שיש לו השלכות. יש מושג של כלל ישראל, וכלל ישראל זה כולל את כולם. כל עוד שבן אדם הוא מגדיר את עצמו כיהודי, אז זה כולל את כולם. ולא עושים קבוצה מסוימת מתוך עם ישראל ואומרים זה עם ישראל. עם ישראל זה כל הציבור כולו. ולכן, חוץ ממומרים חלילה, אז לכן הוא אומר, אל תעשו לכם קהילה נפרדת, ושאתם תגדירו את עצמכם כלפי הגויים שאתם היהודים. היהודים זה כולם יחד, אתם יותר טובים, יותר צדיקים, יותר שומרים מצוות, מצוין. אבל לא לעשות קהילה נפרדת, להגיד אנחנו זה הדת ישראל, ואלה זה מישהו אחר. העושה עבירות ביד רמה, כיויקים, בין שעשה קלות, בין שעשה חמורות, אין לו חלק. וזהו הנקרא מגלה פנים בתורה, מפני שהעיז מצחו וגילה פנה ולא בוש מדברי תורה. אז פה שוב יש איזה ניואנס מסוים שזה לא מחטיא את הרבים ולא מומר או משומד כמו שהוא אמר מקודם, אלא אדם שעושה עבירות ביד רמה, כלומר בחוצפה, בעזות מצח, ו זה מראה שהוא בעצם מצפצף על המצוות האלה, הוא לא שהוא נכנע ליצרו הרע, אלא שהוא עושה את הדברים ביד רמה. אז מה בדיוק ההבדל בין העושה עבירות ביד רמה לבין מה שהוא הגדיר מקודם כמשומד לעבירה אחת, דהיינו שהוא החזיק את עצמו לעשות את אותה עבירה בזדון? קשה קצת להבין מה ההבדל, כי בעצם הרי גם שם הוא דיבר, שהוא עושה אותה בזדון, נתפרסם בה והורגל, אפילו הייתה מן הקלות. כאן הוא אומר, העושה עבירות ביד רמה, אפילו קלות, זה נקרא מגלה פנים בתורה. מה פירוש מגלה פנים? הוא מעיז פניו, מעיז פניו כנגד התורה, בזה שהוא עושה עבירות ביד רמה. אפילו, כנראה שההבדל הוא שאפילו שהוא לא מוחזק בדבר, כלומר שהוא לוקח איזה מין עבירה אחת ואומר, זאת לא מעניינת אותי העבירה הזאת, והוא עושה אותה תמיד. אלא שהוא מדי פעם עושה משהו אחר. עושה עבירות ביד רמה, אבל בחוצפה, בעזות, פעם זה המצווה הזאת, פעם זה המצווה אחרת. מה זה מראה? זה מראה שבעצם אין לו בעצם אמונה בתורה. זה סוג מסוים של כפירה בתורה. מי שעושה עבירות ביד רמה, פירושו של דבר שהוא לא מאמין בתורה. ולכן הוא נכנס לגדר של אלה שכופרים ואין להם חלק לעולם הבא. עכשיו יש עוד שני סוגים שגם אותם צריך להבין איפה הם נכנסים לתוך המסגרת של הכפירה, של הכפירה בעיקר. אז הוא אומר, מוסרים ומטילים על הציבור שלו לשם שמיים. שניים הם המוסרים. המוסר חברו ביד גויים להורגו או להקותו. והמוסר ממון חברו ביד גויים, או ביד אנס שהוא כגוי. שניהם אין להם חלק. מטילי אמה על הציבור שלא לשם שמיים. זה הרודה ציבור בחוזקה, והם יראים ופחדים ממנו הרבה, וכוונתו לכבוד עצמו ולכל חפצה ולא לכבוד שמיים, כגון מלכי הגויים. מה זה התופעות האלה? תופעות של אנשים שהם שוב פעם מוצאים את עצמם מן הכלל. מה זאת אומרת שהוא מוסר את ממון חברו או את נפש חברו לגויים? כלומר, שהוא לא... הוא לא שייך ליהודים שהם אחים, שהם מגינים אחד על השני, שהם שומרים אחד על השני. הוא מוסר את חבריו לידי גויים, בין את גופו, בין את ממונו. פירושו של דבר שהוא שותף עם הגויים ולא עם היהודים. וכן מי שמטיל למעל הציבור שלא לשם שמיים. כלומר, זה לא איזה מנהיג ציבור שהוא קובע קביעות ומחליט החלטות ו... גוזר גזרות והכל מתוך כוונות טובות לתקנת הציבור לשם שמיים, אלא הוא עושה את זה לטובת עצמו, והוא מצפצף על הציבור. הציבור הוא בעיניו כחומר ביד היוצר. אז זה בעצם אדם שמוציא את עצמו מן הכלל. הוא לא רואה את עם ישראל הוא לא רואה את עצמו שייך לעם ישראל ומחויב לעם ישראל. הציבור הוא בשבילו איזה כלי משחק בשביל האינטרסים שלו. זה שתי פנים, שני גוונים של אנשים שבעצם מוציאים את עצמם מן הכלל ומתחברים אל משהו לא עם ישראל. ולכן, כיוון שמקודם נאמר שהפורש מדרכי ציבור הוא לא ראוי לעולם הבא שהוא לא חלק מעם ישראל, אז גם שני אלה שהם מוסרים לגויים או מטילים על הציבור שלו לשם שמיים, גם הם כמו הפורשים מדרכי ציבור. עד כאן כל אלה הם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, ועליהם אומר הרמב״ם בסיכום כך, כל אחד ואחד מארבעה ועשרים אנשים אלו שמנינו, אף על פי שם ישראל, אין להם חלק לעולם הבא. ויש עבירות קלות מאלו, ואף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא, כדאי הם להתרחק מהם ולהיזהר מהם. עכשיו יש פה בכלל סוג אחר. יש דברים שחזל אומרים שהעושה כך וכך אין לו חלק לעולם הבא, ולא מתכוונים כפשוטו שבאמת מי שיעשה את הדבר הזה הוא כבר איבד את חלקו לעולם הבא. אלא זה סוג מסוים של דברים שהם עבירות, לפעמים אפילו לא כל כך חמורות, אבל הן גוררות את האדם לדברים חמורים. הן נראות לאדם כאילו שזה שום דבר, אבל באמת זה דבר שהוא מאוד בעייתי. הרמב"ם אומר בהקדמת פרק חלק שם, שדברים שהם עלולים לגרור את האדם, הם בעצמם כבר דברים שמעידים על נפש גרועה, והנפש הגרועה הזאת תלך ותידרדר ותגיע לזה שבאמת לא יהיה לחלק לעולם הבא. כלומר, זה נאמר בדרך של עזרה, בדרך של הרחקה, לא כפשוטו שבאמת מי שעושה כך וכך אין לו חלק לעולם הבא. מה הם הדברים האלה? ואלו הם. המכנה את חברו והקורא לחברו בכינויו, והמנבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו, והמבזה תלמידי חכמים, והמבזה רבותיו, והמבזה את המועדות, ומחלל את הקודשים. אז יש לנו פה שני סוגים. סוג אחד זה בין אדם לחברו, סוג אחד בין אדם לכבוד התורה, לכבוד המצוות. אז מי שמכנה לחברו שם גנאי, כמובן הכוונה, לא שם שקוראים ליצחק איציק, אלא זה שם גנאי, נותנים לאנשים כינויי גנאי, אז זה דבר שהוא פוגע בחבר, מציק לו, מלבין פני חברו ברבים, מתכבד בקלון חברו. כל הדברים האלה זה עבירות. אז למה אדם עושה אותם? הרבה פעמים אדם עושה אותם מתוך איזה יצר הרע. יש לו פשוט איזה רגע של קנאה, רגע של איזה שנאה, רגע של איזה משהו שהוא מבטא בו איזה יחס לא טוב אל חברו, אבל זה עדיין לא כפירה, הוא לא כופר בעיקר, הוא לא כופר בתורה, הוא לא מוציא את עצמו מכלל ישראל, הוא בסך הכל רב עם איזה חבר, הוא שונא אותו, הוא רוצה להכעיס אותו, רוצה לפגוע בו, רוצה לצייר אותו. אז אי אפשר להגיד שכפשוטו אין לו חלק עולם הבא. הוא עבר עבירה. אבל חז"ל אמרו בכל זאת את הביטוי הזה, כל המלווים בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. למה אמרו את זה? כפשוטו? אומר הרמב"ם לא, זה לא כפשוטו. כדאי הם להתרחק מהם ולהיזהר מהם. כלומר, אם אדם מתרגל לדברים כאלה, הוא בדרך לאבד את חלקו בעולם הבא. כלומר, הוא יגיע לדברים יותר גרועים. מי שמזלזל עד כדי כך, מבזה את חברו, או מבזה את תלמידי החכמים, את רבותיו, שמהם הוא לומד תורה, מבזה את המועדות, כלומר, הכוונה לכל המועד, מועדות, בלשון חז"ל, המועד זה חול המועד. דהיינו שהוא אומר, מה חול המועד? מה אני, זה צריך גם בימים האלה שבאמצע גם כן לקיים כל מיני דברים, להגביל את עצמי בכל מיני דברים. מספיק, יש את החג הראשון, את החג האחרון, מתייחס לכל המועד בזלזול. כלומר, הוא עושה את כל המלאכות כרגיל. למרות שחכמים אמרו שבכל המועד אסור לעשות כל דבר. יש דברים שחכמים התירו לעשות בכל המועד, אבל יש מלאכות שאסור לעשות בכל המועד. זה לא יום חול רגיל. זה יום שיש בו קדושה, הוא חג. אבל קדושתו פחותה מאשר קדושת יום טוב. אז אם אתה מזלזל בזה, אז זה לא שהאדם הזה הוא כופר בתורה. הוא פשוט אין לו כוח לזה, לשמור את כל השבעה ימים. אז הוא אומר, טוב, אני כבר עשיתי את החג, עכשיו זה יום, אני הולך לעבודה ועובד כרגיל, הכל כרגיל. אז זה בחינת יצר הרע, אבל זה יצר הרע על דבר שהוא הוא לא טוב, מפני שאתה באיזשהו מקום פה מזלזל בדברי חכמים. זה כמו מבזה את תלמידי חכמים. או מחלל את הקודשים, דיינו שהוא מתייחס לתרומה, לקודשים, בצורה של חולין. כלומר, הוא לא מתייחס אליהם בכבוד הראוי. מחלל זה לא דווקא במובן של עובר עבירה ספציפית, אלא הוא מתייחס אל הקודשים כמו שהוא מתייחס לחול. וזה עצמו דבר של זלזול שהוא מעיד על איזה מצב נפשי מסוים שהוא לא טוב, הוא יכול להיות כבר דרגה להידרדרות נוספת. אז יש פה כמה דברים בין אדם לחברו, כמה דברים שבין אדם למקום. בסך הכל אומר הרמב״ם, זה דברים שצריך להתרחק מהם ולהיזהר מהם, כי הם דרגה, הם סולם בשביל להגיע לדברים היותר גרועים. עכשיו אומר הרמב״ם דבר כללי על כל הפרק הזה. במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא? בשמת, בלא תשובה. אבל אם שב מרשעו, הוא מת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. אפילו כפר בעיקר כל ימיו, ובאחרונה שב, יש לו חלק. שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. כל הרשעים והפושעים והמשומדים וכיוצא בהם שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בין שחזרו במתמוניות, כלומר בסתר, מקבלים אותם. שנאמר, שובו בנים שובבים. אף על פי שעדיין שובב הוא שהרי בסתר בלבד חזר ולא בגלוי, מקבלים אותו בתשובה. מי זה המקבלים? אם הוא חזר בסתר, מי יודע שהוא חזר בתשובה? הקדוש ברוך הוא. מה שהוא מתכוון, מקבלים אותו בתשובה, זה שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו. כלומר, כלפי שמעיה, אין שום מצב שבו אדם לא יכול לחזור בתשובה. שום מצב. אפילו היה כופר בעיקר כל ימיו, ובסוף ימיו הוא חזר בתשובה, מקבלים אותו. מה פירוש מקבלים אותו? אז כבר אמרתי את זה כמה פעמים בשיעורים הקודמים. לא פירושו של דבר שהוא יהיה כמו צדיק גמור שלא חטא כל ימיו. הכל נסלח, הכל נשכח, אין שום דבר. זה לא הפירוש של הדבר. הפירוש הוא שמקבלים אותו. שהתשובה מתקבלת, שלא אומרים לו, לא רוצים לשמוע אותך, לא רוצים את התשובה שלך. התשובה מתקבלת. מה עם כל החטאים שהוא עשה? יקבל עליהם. יקבל עליהם את מה שמגיע לו. אבל בסופו של דבר הוא חזר בתשובה, אז יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, אותו דבר שהוא צריך להיענש עליו, לקבל את המגיע לו, במובן השלילי, הכל רשום, הכל, הכל, הכל בחשבון. אז מה זה חלק לעולם הבא? יכול להיות שהחלק לעולם הבא זה חלק, זה מקום כזה קטן ומצומצם, שהאדם הזה כל הזמן, הנפש הזאת כל הזמן תרגיש את החיסרון שלה, היא תרגיש כמה שבעצם הפסידה. וזה העונש של אותו אדם, שהוא, כמו שחזל אומרים, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו. כלומר, יש לכל אחד את הדרגה שלו, את המקום שלו, לפי מה שהוא עשה בעולם הזה. וברור שהאדם שכל ימיו היה חוטא וכופר וכו', ובסוף ימיו הוא שב, אז יש לו חלק לעולם הבא. הוא גם הוא הגיע שם, אבל איך הוא יהיה שם? לפי מה שמגיע לו. תלוי מה הוא חטא, תלוי איך הוא שב בתשובה, תלוי בהרבה דברים שרק הקדוש ברוך הוא שוקל אותם. אבל זה ברור שזה לא שכוונה כשאומרים חזר בתשובה, אז אין כלום, אז כאילו לא היה שום דבר עד היום. אין ספק שזה לא יכול להיות, זה לא צודק. אז הרעיון שהרמב"ם פה אומר, הוא שתמיד יקבלו את התשובה של האדם, אף על פי שהוא היה הכי גרוע, וכמה זמן שהיה גרוע. אם בסופו של דבר הוא חזר בתשובה, אפילו רק חזר בסתר, הוא לא אמר את זה כלפי חוץ, אנשים לא יודעים את זה, יקבלו אותו. יותר מזה, הרמב"ם נשאל על סתירה שיש לכאורה בין דבריו פה, לבין דבריו בהלכות עבודה זרה. בהלכות עבודה זרה, הרמב"ם כתב שכופרים לא מקבלים אותם בתשובה. מי לא מקבל אותם בתשובה? פרק ב' בהלכות עבודה זרה הלכה ה', כתוב שם ככה: ישראל שעבד עבודה זרה הרי הוא כגוי לכל דבריו, וכן המינים מישראל אינם כישראל לדבר מן הדברים, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם, שנאמר כל בעיה לא יישובון ולא ישיגו אורחות חיים. והמינים הם אתרים אחר מחשבות ליבם בסכלות בדברים שאמרנו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשעת נפש ביד רמה, ואומרים שאין בזה אבון. אז כאן אנחנו כבר רואים שהוא משתמש במילה מינים, לא באותה משמעות מדויקת כפי שהוא משתמש בהלכות תשובה, אלא במשמעות אחרת קצת. מינים פה זה כופרים בתורה, ולא כופרים באמצעות השם. אבל אמרנו כבר שהוא משתמש במילה מין בהוראות שונות, אבל עצם הדבר שהוא אומר כאן, שהם לא מקבלים אותם בתשובה. אז שאלו את הרמב"ם את השאלה הזאת. מה שזכרה הדרתו, כלומר מה שכתבת, מה שכתב כבודו, בפרק השני מהלכות עבודה זרה, וכן המינים מישראל אינם כישראל לדבר מן הדברים, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם, וזכרה הדרתו בפרק השלישי מהלכות תשובה, במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא כשמת בלא תשובה, אבל אם שב מרשעו והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. וקשה שנאמר במינים אין מקבלים אותם בתשובה, והרי נאמר בפרק האחרון שמי ששב מן הכל מקבלים אותו. תורנו הדרתו הקדושה, המקום יאיר עינינו במאור תורתו. ככה כותבים השואלים אל הרמב״ם. הרמב״ם עונה ככה. זה תרגום מערבית, זה נכתב במקור בערבית. אומנם אשר תחשבו לסתירה בעניין המינים, אין סתירה בו. לפי שאחד משני המאמרים אין מקבלים אותם בתשובה, רצינו לומר בזה שאנחנו לא נקבל מהם תשובה, ולא נראים כבעלי תשובה, אלא נעמידם בחזקת מינים כמו שהיו. וזה אשר יראו מן הכשרות, אינו אלא מפחד, או לגנוב דעת הבריות. והמאמר האחר הוא, שהם אם שבו באמת, בינם לבין בוראם, הרי יש להם חלק לעולם הבא. וזה דין במה שבינם לבין בוראם, והראשון במה שבינם לבין בני אדם. אנחנו קוראים תשובה של הרמב״ם שישיב על הסתירה הזאת. אז הוא אומר, מה שכתוב, אין מקבלים אותם בתשובה, זה שבני אדם, אנחנו, לא נקבל אותם בתשובה. למה? כי אנחנו חושדים באנשים האלה שהם מעמידים פנים, שהם גונבים את דעתנו. אדם שהיה כל ימיו מין, היה משומד, היה מומר, יום אחד הוא בא ואומר לך, הוא רוצה לחזור בתשובה. תחשוד בו. אולי הוא איזה מיסיונר, הוא בא עכשיו עוד פעם לעשות משהו נפשות לאמונה שלו באיזה דרך כזאת של רמאות. אל תקבל אותו, אל תקבל, גם כי יאמן קול, גם כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כך כתוב במשלי. אבל אם באמת הוא חזר בתשובה, אם באמת הוא רוצה לחזור בתשובה, אפילו בסתר בינו לבין ברו, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. בבקשה. שובו בנים שבבים.
אז זה לא מדהים, היה צריך להגיד שהוא יכול לעזור, אדם, זה לא מקבל אותו.
טוב, אז קודם כל מפורש אחר כך כן קיבלו אותו בתשובה, כי כתוב שעלה אשן מקברו, ואולי כדאי לראות את הגמרא בפנים. תמיד המסכת שאנחנו צריכים איננו.
המסכת?
רגע,
יש פה,
יותר
גדול. איזה מסכת? זה
יותר גדול. בסדר, לא חשוב, תודה.
איזה מסכת זה?
חגיגה. כתוב שאמר רבי מאיר, מוטב דלידייני וליתי לאלמא דעת, מוטב שידונו אותו, שיענישו אותו, אבל בסוף שיקבלו אותו לעולם הבא. מתי אמות ועלה אשן מקברו? רבי מאיר, שהיה תלמידו של אלישע בן אבויה, והוא הלך אחריו גם אחרי שהוא התפקר והמשיך ללמוד אצלו, כמו שהגמרא אומרת, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק, כלומר הוא המשיך ללמוד אצלו וסינן את כל הדברים שצריך לסנן. הוא מאוד כאב לו על הדבר הזה, שככה הוא גמר את החיים שלו. אז הוא אמר, מתי אמות ועלה אשן מקברו? כלומר, שאני אגיע לעולם הבא, אז אני אעשה השתדלות שיחפרו לו את החטאים ויחזירו אותו. כי נח נפשי דרבי מאיר, כאשר רבי מאיר נפטר, סלי קוטרה מקברי דאחר. עלה אשן מקברו של אחר, כלומר שבעצם התקבלה תפילתו של רבי מאיר, שהוא קיבל את עונשו, וזה סימן כזה, שהוא קיבל את עונשו וקיבלו אותו. אז הדבר הזה של החוץ מאחר כבר מסבירים שהכוונה שהוא ככה ראה. הרי הוא שמע את זה, זה לא שבאמת הקדוש ברוך הוא אמר את זה. הוא, שהיה לו את כל המלחמה הפנימית שלו עם עצמו, והיסורים, איסורי מצפון שלו, אז הוא שמע שאומרים, חוץ מאחר, כלומר אותי לא יקבלו בתשובה. זה היה הפסיכולוגיה שלו שגרמה לזה, אבל באמת, אומרים חז"ל, כל אדם שרוצה לחזור בתשובה, אפילו ברגע האחרון, אפילו היה כופר, מקבלים אותו. אז כנראה שאלישע בן אבויה, כנראה שבעקבות זה שמה שהגמרא אומרת, שבסופו של דבר כן נסלח לו, שכן קיבלו את הרהורי התשובה שלו. כלומר, זה שהוא אמר, זה שהוא שמע כאילו אומרים חוץ מאחר, זה היה בשבילו איסורים, כי הוא רצה כן לחזור בתשובה, רק הוא לא, הוא חשב שכבר אין לו סיכוי, הוא כבר עבוד. אז עצם זה כבר היה בו בחינה של חזרה בתשובה. טוב, זה כמובן דברים שמסורים לשמיים, אנחנו לא יכולים בכלל להתחיל לחשוב איך בדיוק הדברים עובדים, כי מה נקרא חטא, מה נקרא תשובה, זה הכל דברים שבלב. זה קשה לנו להגדיר את זה. אבל אם באמת בן אדם מתחרט וחוזר בתשובה, אומרים לנו חז"ל באופן עקרוני, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. כן.
הרב אמר שגם כשבן אדם חוזר בתשובה, גם אם הוא רואה תשובה לפני שהוא נפטר, אז הוא מגיע ומקבלים תשובתו בעולם עליון, אבל את העונש שלו הוא מקבל.
נכון.
עכשיו, השאלה אם בן אדם שהוא חוזר, שהוא צעיר בתשובה, ומספיק לעבוד על הספר בתשובה, לא לפני שהוא נפטר, אלא מספיק לתקן המון, השאלה אם...
בסדר, אז שוב, אז... החשבון קיים, כלומר, ברור שאדם כזה, או שיעשה הרבה מצוות, והוא במשך כל החיים שלפניו עוד, עוד, עוד ימשיך וימשיך ויעשה דברים חשובים, דברים טובים, אז ודאי שהוא הופך להיות צדיק ברמה גבוהה. זה לא אומר שהחטאים שהוא חטא אינם. יש חשבון, החשבון, הדין והחשבון של הקדוש ברוך הוא כולל, אבל ברור שאדם כזה יכול עוד להספיק להטות את כף הזכות שלו לדרגה כל כך גבוהה שהוא יהיה קטן. אבל אני אומר שאדם שכל ימיו היה כופר ורשע ועשה המון עבירות, בסוף ימיו הוא החליט לחזור בתשובה, אז מה? אז כבר הכף זכות הזאת היא כבר ביטלה את כל מה שהיה מקודם? היא העלתה אותו קצת, אולי העלתה אותו הרבה, תלוי לפי דרגת התשובה. ברור שאדם שהוא חוזר בתשובה בשלב מוקדם יותר, אז יש לו הרבה יותר סיכויים להגיע לזה שהמצוות שלו והכף הזכות שלו תהיה גדולה מאוד לעומת החטאים, ברור. וגם בפרט אם הוא חוזר עליהם בתשובה שלמה ועוד פעם ועוד פעם, אז בוודאי שזה מקטין אותם, מקטין אותם. רק מה שאמרתי זה שאין מצב שבו אדם יכול לחשוב שלא רק מי שאומר חטא ואשוב, אפילו לא מי שאומר חטא ואשוב, הוא חטא בלי לרצות לחטוא ולשוב. הוא חטא סתם כי הוא חטא, והוא הלך בשרירות ליבו כל ימיו, ובסוף ימיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אז הוא יחשוב, טוב, אני עכשיו חוזר בתשובה, אין בעיות, כל מה שעשיתי לא קיים. זה ודאי לא ככה. אבל המשקל של התשובה, יש לו משקל, ואם הוא אחרי התשובה משנה את דרכה ומוסיף והופך להיות צדיק, אז ברור שהוא יגיע לדרגות גבוהות, הוא יכול להגיע לדרגות יותר מאשר צדיקים רגילים, אם הוא באמת ינצל את הכוחות שלו ויעשה איתם דברים גדולים. אבל תמיד יש דין וחשבון כולל לכל אדם. רמה אומר שאין שוחד במצוות. גם אדם שיעשה, הוא אומר את זה באיגרת השמד, אדם שיעשה עבירות בלי סוף, ויש לו גם קצת מצוות, המצוות האלה שוקלים אותם בדיוק כמה שהוא עשה. וכן להפך, מישהו צדיק גדול ויש לו עבירות, אז לא אומרים, טוב, הוא כזה צדיק, אתה בטר לו על העבירות. אין דבר כזה. הכל בחשבון. אל אמונה ואין עוול.
מה זה כששומרים שהעוונות הופכים למצוות?
זה הסברנו, זה הופכים לזכויות. הכוונה שהכוחות שהאדם הזה השקיע בעבירות, עכשיו הוא מנצל אותם, הוא, כשהוא מבין בעצם איך שהוא השתמש בכוחות שלו, שהיה יכול להשתמש בהם לטוב, להשתמש בהם לרע, אז בעצם הוא מקבל איזה כוח מיוחד בפעילות שלו מעכשיו, בעקבות זה שהעבירות האלה נעשו, הוא מתחזק יותר עכשיו. אז באיזשהו מקום אתה אומר, העבירות האלה עכשיו הופכות לזכויות, כלומר, הן נותנות לו את הכוח לעשות משהו יותר טוב, אבל מה שיותר טוב זה מה שהוא עושה עכשיו, זה לא מה שהוא עשה מקודם. זה לא שבאמת העבירה עצמה היא הפכה להיות זכות. העבירה נותנת לו עכשיו כוח לעשות יותר טוב את המצוות. עבירות במקומם, וזה במקומו. כן.
פסקה קודמת, לא במסגרת חסידי אומות העולם.
כן.
מפרש ברמב"ם המאה, אומר שזה הפירוש מי שמקיים שבע מצוות נאמר.
כן.
אנחנו היום שקוראים בעיתון, וזה לא נראה, מקרבים לגוי שהיה מוכן לסכן את חייו כדי להציל יהודי.
נכון. אז יש דרגות גם בעניין חסידי אומות העולם. יש דרגת חסידי אומות העולם, שבאמת הרמב"ם אומר בסוף הלכות מלכים, שאלה שמקיימים את שבע מצוות בני נוח כראוי, על פי מה שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ציווה, וזה נקרא כבר חסיד אומות העולם. אבל ברור שגם פה יש דרגות, כמו שבעם ישראל יש דרגות במה זה חלק העולם הבא. תלוי אם הוא היה צדיק קטן או צדיק גדול, כך גם אצל אומות העולם. הרי אומות העולם הם לא רק הצטוו לא לרצוח ולא לגנוב. זה כתוב בפירוש בראשונים במסכת סנהדרין, שאומות העולם יש להם מצוות נוספות, כל מיני מצוות של חסד, של צדקה, של דברים שבין אדם לחברו, גם דברים שבין אדם למקום, שהם דברים שהדעת נותנת אותם. כלומר, זה לא מוכרח להיות מוגדר בתור אחת מצוות בני נוח. חז"ל למשל אומרים שמצוות עשה לא מחשיבים בכלל. כלומר, המניין הזה של שבע מצוות לא כולל את מצוות עשה, כולל רק מצוות לא תעשה. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. הראשונים שם מוכיחים שכתוב ביחזקאל על סדום, יחזקאל אומר על סדום שהם עשו עוול וכך וכך, ולא נתנו צדקה. מי אומר שהם צריכים לתת צדקה? איפה כתוב בצוות בני נוח לתת צדקה? לא הכניסו אורחים. איפה כתוב שצריך להכניס אורחים? אז אומר הר"ן, אומר שם הראשונים, אומרים הראשונים, מצוות עשה לא כחשים. כלומר, ברור שגוי הוא אמור גם להיות איש חסד ולעשות מצוות שהמצפון האנושי מחייב אותם, וזה גם מה שכתוב שאברהם אבינו ציווה את בניו לעשות צדקה ומשפט לפני שהייתה התורה של תרי"ג מצוות. צדקה ומשפט זה דבר שהוא בסיסי באמונה. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אז מה זה חסידי אומות העולם? יש חסיד אומות העולם שהוא רק לא גונב, לא רוצח, לא מקלל את השם ולא עושה את כל השבעה דברים שכתובים שם, אבל הוא עדיין לא כזה חסיד גדול, הוא בסך הכל במינימום. אבל יש חסיד אומות העולם שעושה צדקה ומכניס אורחים ומתפלל ועומד לפני הקדוש ברוך הוא בענווה ועושה את כל הדברים שהדעת נותנת אותם שהם שייכים לאמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא הופך להיות חסיד. ואם הוא גם מסר את נפשו בשביל להציל אנשים, אז הוא חסיד גדול, אז הוא יקבל חלק גדול לעולם הבא. כמו שאצל יהודים, תלוי כמה מצוות עשית, כך גם אצל גויים. טוב, אז אנחנו נחזור לענייננו, יותר נכון, נדמה לי שגמרנו את הפרק. כן, ואני כבר אומר לכם שאת פרק ד' לא נקרא כולו, כי מה שהרמב״ם שם מביא בפרק הזה, זה דברים שחז"ל מנו אותם כמעכבים את התשובה. מה זאת אומרת מעכבים את התשובה? שדברים, הדברים המנויים שם, זה פשוט מכשול לאדם שרוצה לחזור בתשובה. דברים שהעושה אותם, הוא קשה, ישו, קשה לו לחזור בתשובה. זה מביא כאן כמה דברים בהתחלה, שזה דברים שהם קשורים להכשלת אחרים, הוא מכשיל אנשים אחרים. אז אם הוא מכשיל אחרים, אז איך הוא יצליח לתקן את זה? או האומר הכתב והשוב, או דברים שהם דברים שהם הם, הם קשים לחזור בתשובה, מפני שהם הם דברים שהם יושבים לך חזק בתוך הנפש וקשה להשתחרר מהם, או דברים שהם נוגעים לאנשים רבים שאתה לא יודע למי חטאת. יש פה רשימה של 24 דברים, שכולם דברים שלא שאי אפשר לחזור בהם בתשובה, אלא שקשה לחזור בהם מהם בתשובה. הדברים האחרונים הוא אומר שדברים שקשים לפרוש מהם. כל אלו הדברים וכיוצא בהם, אף על פי שמעכבים את התשובה, אינם מונעים את התשובה. זה רק גורם מעכב, אבל זה לא מונע. אלא אם עשה אדם תשובה מהם, הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא. בזה אנחנו סיימנו ברפרוף כמובן את הלימוד בהלכות תשובה. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו מתחילים נושא חדש לפי המלצת הרב ביגון. הנושא הזה הוא ככה, אנחנו נלמד סוגיות בספר הכוזרי בהשוואה לרמב״ם. כלומר, זה לא היה לימוד רצוף של הכוזרי, אלא סוגיות בספר הכוזרי, ונשווה אותם למחשבת הרמב״ם. אז מה שצריך בשביל זה, זה להביא ספר כוזרי, להביא כוזרי. עכשיו, איזה כוזרי להביא, זה שאלה, מפני שיש התרגום הישן של רבי יהודה אבן תיבון, ויש תרגום של ימינו, של אבן שמואל, שהוא יותר נפוץ היום, ויש גם תרגום של הרב קפח שהוא פחות נפוץ. בכל אופן, כל אחד יביא איזה ספר שהוא יכול. בעזרת השם, בפעם הבאה נתחיל בעיון הזה.
איזה ספר הרב מביא?
אני מביא את הישן, תרגום הישן. כן.
רמב״ם
אי אפשר להביא ספר, כי אנחנו נשתמש בכל מיני ספרים, אז חוץ מזה שאתם כבר רמב״ם אתם כבר יודעים, אז
זה הכל.